שוקים באיזושהי תחושה שאולי הם לא שווים, אולי הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם, אולי הם מרוחקים, כי הם לא תמידי חכמים. על כל הרקע הזה, כמה החסידות ומחדשת כמה חידושים, ואחד המרכזיים שבהם, זה עבדו את השם בשמחה. עבודת השם, בטח ובטח בדור שלנו, בדורות של גאולה, היא צריכה להיות מתוך שמחה, מתוך מתיקות, מתוך נעימות, מתוך אמפתיה, מתוך הזדהות, ופחות מתוך כפייה, פחות מתוך כיבוש, פחות מתוך צומות וטעניות וסיגופים, אלא יותר מתוך תחושת שלמות ואהבה, מה שהרב קוק אחרי כן מאוד מאוד פיתח באורות התשובה, על התשובה השכלית, התשובה העליונה, שהיא ככה מושכת את האדם לאור האמת וככה ממלאת אותו. אז לכן, תאמו כי טוב השם. אומרים שישנם שני ספרים שלא משהו משולחנו של הרב קוק, ואחד מהם זה ספר תורה אור של אדמור הזקן. שם הרבה מאוד, ובכלל הרב היה בקי גדול בחסידות. פעם הרב נפגש עם הבן של השפת אמת. זוכר שלמדנו שפת אמת ביום, הרב קוק נפגש עם הבן שלו, עם האמרה אמת. אז האמרה אמת עוד היה בחוץ לארץ. והוא התחיל לגלגל את השפת אמת, האמרה אמת היה מופתע מאוד מאוד, הרב היה בקי בשפת אמת ישר והפוך. הוא פגש את הספר פעם ראשונה בלונדון. מישהו הביא לו, זה היה ספר עיקר המציאות, זה לא כמו היום שיש הרבה. מישהו הביא את הספר הזה לרב קוק, והוא כמובן מהר מאוד למד אותו, היה בקי בחולו. וכשנפגש עם האמרה אמת, אז הוא גלגל איתו הרבה מאוד דיבורים של אביו, של שפת אמת, והאמרה אמת יצא בהתפעלות עצומה. הוא קרא לרב איש האשכולות. והרב קוק הוא איש אשכולות, ככה הוא כתב. איש אשכולות זה כינוי לאדם, הגמרא אומרת, אדם שהכל בו. אז זה ככה יצא לנו, אנחנו עסוקים בסוגיה כאן בעיניה בנושא השמחה, שמחה בלימוד, המוכנות לסבול קצת קשיים לפני השמחה. יצא לנו בדיוק בחי אלול, החסידים אומרים, החיות של אלול, נותן את החיות באלול, את החיות להכנה לקראת ראש השנה, וגם אנחנו בדיוק עסוקים בסוגיה הזאת. אז אנחנו בעצם שואלים שאלה, מה מקום השמחה בלימוד תורה? תשובה, זאת אומרת, לפי הפתיחה שכרגע פתחנו, בוודאי אדם צריך להיות שמח כשהוא לומד תורה. למה? כי הגדרתה של השמחה היא כשאדם עושה משהו שהוא מתאים לו. זאת הגדרה של, לא, זה לא הגדרה של שמחה, אבל זאת אחת האינדיקציות, או אחד הדברים לחולל שמחה, זה כשאדם עסוק בדבר מה שמתאים למבנה הנפש שלו. אם אני אוהב לנגן או שאני אוהב מוזיקה, ועכשיו אני שומע יצירה או שאני מנגן בעצמי, אז אני מבסוט. אם אני לא אוהב מוזיקה, אני אוהב לראות דברים אחרים. פעם היה איזה, כשהייתי ילד, היה איזה מערכון, איזה מצחיק, שהיו רואים אותו בתור ילדים, שבשביל זה שלושה אנשים מתכננים לראות איזה משחק כדורגל, מכינים כבר פיצוחים, מכינים את כל מה שצריך, בירות וזה. פתאום אז, אתם זוכרים את הדבר הזה, אבל היה פעם ערוץ אחד, היה גם שביטות לפעמים. אז אומרים, עקב שביטת הטכנאים, נשדר את הקונצרט של בטהובן. הם מתעצבנים, זורקים. כן, אז יש אנשים שהם לא אוהבים לראות נגינות של בטהובן, ודברים אחרים מעניינים אותם, אז הם מתעצבנים. אז כשאדם עושה משהו שמתאים לו, הוא מבסוט. הוא גם פחות עייף, כידוע. ימים שאנחנו בהם מאוד מאוד עייפים, עייפים בעין, זה ימים שעשינו מהם בדרך כלל משהו שלא לא התאים לנו. בן אדם, נגיד, קחו לוחם בגולני, תנו לו להסתער על הגבעות, פיסטינים וזה, יום שלם, הוא נמר. שים אותו מול שאלון 300 כזה מעצבן, יוצא אחרי זה כולה, הראש שלו כואב, צריך לשכב איזה שעתיים להירגע. למה? כי זה לא מתאים, באתי להיות לוחם, לא באתי להיות פקיד. והפוך, קחו פקיד, תן לו למלא תפסים, יש אנשים שתרק תפסים ולמלא, עושה להם, הכל יהיה מסודר והכל יהיה במקום. אבל תן לו משהו מעשי, זה מבלבל אותו, זה ככה קשה. אז כשאדם עושה משהו שמתאים לו, הוא שמח. נו, אז יש לכם דבר שיותר מתאים לאדם מאשר התורה. ברור, התורה היא הכי משמחת. היינו צריכים להיות מאושרים ושמחים מאוד מאוד כשאנו לומדים תורה. ואף על פיכם זה לא ככה. אז מלמד אותנו הרב שהסיבה שזה לא ככה זה בגלל השתנות הטבע שלנו, השתנות הטבע האנושי. התרגלנו לחיים, חיים מקוצרים. חיים שבמקום לעסוק בהעמקת הדעת והחוכמה, אנחנו עסוקים בכל מיני חוכמות חיצוניות, הוללות חיצוניות, הולכים שבי אחרי העיניים, אחרי הוויזואלי, אחרי הדברים הנעימים אבל לאו דווקא האמיתיים והעמוקים, וכמעט שהתרגלנו לדבר הזה, אז פתאום שנתקלים מול טקסט שהוא קצת עמוק, לא קצת, הוא מאוד, מאוד עמוק, והוא דורש מאמץ וריכוז והתכוונות. הוא גם דורש קדושה, הכנה לפני כן. אתה לא יכול לבוא ככה איך שאתה מתפרץ, להגיד, עכשיו אני רוצה להבין. איזה מין דבר זה? אתה צריך לפני כן לעצור, לברך ברכות התורה, ליטול ידיים, נגעת במקומות המחוסים, ואתה צריך לקבל על עצמך, שמה שאתה תדבר אתה גם תקיים. יש כאן מעטפת שלמה. זה לא מתאים לחלק מהאנשים, או לרוב האנשים שמגיעים לבית המדרש. ואז, במקום שתהיה שמחה, מה יש? קושי. מרירות. ופה אנחנו נמצאים. אז מה לעשות עכשיו? האם, כן, התלבטותם של המחנכים, איך לעודד את לימוד הגמרא אצל ילדים? האם להפוך את זה למשהו אינטראקטיבי? אולי נעלה את זה על תוכנה? אולי נצבע את הגמרא בצבעים? אולי נעשה גמרא שקופצת? אולי נעשה גמרא שנפתחת אוטומטית, שנסגרת, נעשה כל מיני המצאות? כדי לעקוף את הבעיה שזה לא מעניין, להפוך את זה למעניין. והרב אומר לנו שזה לא הפתרון. זה לא הפתרון. זה שתהפוך את הגמרא למשחק טלוויזיה כזה או אחר, או משחק מחשב, לא פותר את הבעיה. אלא הפתרון הוא המוכנות הבגרותית, הנפשית, לסבול בהתחלה קטע של קושי. נכון? זה לא מתאים. אני לא מבין כלום. זה מריר. לא מבין מה, לא מבין את כל הסיפור הזה. יש כאן לומדי גמרא, נכון? מחיצה, גודה, הוצה, דפנה, כל מיני מילים. לא מסתדר לי בכלל. אדוני, אתה מוכן לסבול מרירות או לא? אם אתה מוכן לסבול, יש עם מי לדבר. אם אתה רוצה רק ממתקים כל הזמן, אז לא בבית ספרנו. תמיד אני שואל את חבריי, הרמים, לפעמים, מה קורה בחודשיים האלו, חודשיים וחצי, יש בין סוף כיתה י"ב לתחילת שיעור א', בישיבות הסדר או דברים כאלה. אנשים שלא למדו גמרא בכלל, לא למדו תורה בכלל בשנות התיכון, מגיעים לבית מדרש, ואחרי תקופה לא ארוכה, אחרי תקופה לא ארוכה של קושי, הם פתאום יושבים ולומדים שעה, שעתיים ושלוש, לומדים אמונה, לומדים משנה, לומדים גמרא, מה קרה? והתשובה מורכבת משתיים. א', הם באו מרצונם החופשי, הכניסה לבית המדרש הייתה מתוך נקודת חופש, וב', הם הבינו שזה רק ההתחלה. לא לעולם זה יהיה מר, אבל צריך לעבור את השלב המריר הזה. צריך להבין שאנחנו צריכים לעבור כאן איזשהו עיבוד, עיבוד פנימי מחודש, להתאים את עצמנו על כל הקצב הזה של התורה, שהוא קצב אחר לגמרי ממה שאנחנו חווים בחוץ. אז זה בעצם המקום שבו היינו ועצרנו בפסקה. אני קורא בעמוד 121, בספר אין היה שבת חלק א', לרב קוק זכר צדיק לברכה. וזה בדיוק באמצע פסקה קופה א', עמוד 121 בעמודה הימנית בשורה הראשונה. כן, כל תלמיד חכם היושב לפני רבו. והוא עודנה במצב המתחילים. שהוא עדיין זקוק לרב להעמידו על האמת והיושר בדרכי תורה. כן, קודם כל, הגמרא פה נותנת לנו קרדיט. כל בן אדם שמתחיל לשבת לפני רבו, אפילו שהוא פופציק, רק עכשיו התחלת, אתה לא יודע ממך מסוכה, כבר הגמרא קוראת לו תלמיד חכם. כי תלמיד חכם זה לא נמדד בכמות הידע שאתה יודע. תלמיד חכם זה אדם שהוא נכנס לתוך הסדר הזה של התגלות בתורה, אז גם אם הוא עכשיו רק בתחילת הדרך שלו, כבר אפשר להגיד, תלמיד חכם. היה רב, כן, יערי.
מה אתה רוצה להגיד? כל בן אדם שנכנס לבית המדרש, ביום הראשון שלו, הוא יושב לפני רבו, זה ההגדרה שלו.
הגמרא אומרת את זה.
אני שואל, הגמרא אומרת.
כן, הגמרא אומרת שהוא התחיל את הדרך של תלמידו חכמות. עכשיו, זה תואר שהוא אפשר גם להבין אותו, כי לא כתוב עליו שהוא חכם, אלא הוא תלמיד חכם. הוא בדרך ההתלמדות. אז כן, בהחלט, אפשר להגיד עליו שהוא תלמיד חכם. האם הוא יהיה גם תלמיד חכם כשהוא יצא? זה תלוי כמה הוא ישקיע וכמה הוא יתמיד. אבל הוא כרגע, כן, הוא סטודנט, להבדיל, כן, להבדיל. סטודנט לרפואה שנה ראשונה, סטודנט לרפואה שנה שביעית. יש ביניהם פער של 7 שנים. המון ידע יש ביניהם. אף על פי כן, לזה יקרה סטודנט לרפואה, אבל לזה יקרה סטודנט לרפואה. בסדר? אז נכנסת לתוך הפקולטה שאיננה יוצאים. אז ההיכנסות כאן לתוך בית המדרש, אתה כבר חלק מה... זה מחייב, כן, זה... אני תלמיד חכם, זה... טוב, צריך להתלבש יפה, להיראות יפה. לצורך העניין, כן, זה מחייב אותך בהתנהגות בחוץ. מה שהרמב״ם פוסק בהלכות דעות על תלמיד חכם, שמסעו ומתנו עם הבריות, בנחת ובאמונה, מהיום הראשון שלך בתוך בית המדרש, אתה מתחייב בדברים הללו. אני רק רוצה להגיד, לספר לכם סיפור על... היה רב של יהדות הולנד, שקראו לו הרב צבי יעבץ. שמעתם עליו? צבי יעבץ, יעבץ, יעבץ. והוא קרא לספר שלו חכם צבי. יש לו ספר שאלות ותשובות, שנקראות שאלות ותשובות חכם צבי. שמעתם פעם על הספר הזה? עכשיו, למה חכם צבי? כי בהולנד הייתה קהילה גדולה של מגורשי ספרד. מגורשי ספרד שברחו, חלק מהם הגיעו בסוף להולנד. ואצל הספרדים, איך קוראים לרב? מה הכינוי של הרב אצל הספרדים? איך? מרן, אמרתם, נכון? אבל יש גם עוד כינוי? חכם. נכון? חכם, חכם זה, חכם זה. זה הכינוי אצלה. אז כיוון שהם היו ספרדים, איך הם קראו לו? במקום לקרוא לו הרב צבי, קראו לו חכם צבי. אבל הוא כל כך שמח בכינוי הזה, שהוא החליט לקרוא את הספר שלו על שם הכינוי שהיו מכנים אותו, והוא כותב בהקדמה, משבח אני את הספרדים, שקוראים לגדולים שלהם חכם, שעליהם נאמר, החוכמה תחיה בעליה. ולא טוב עושים האשכנזים, שקוראים לגדול שלהם רב, שנאמר, הרבנות מקברת את בעליה. אז הוא קרא לעצמו חכם צבי. זה ככה, בהקשר לתלמיד חכם, שנזכה להיות תלמידי חכמים אמיתיים, אמן. לכן, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו, והוא עודנה במצב המתחילים. מה זה מצב מתחילים? כמה זמן? שנה? שנתיים? שלוש? מה? מה? ביום הראשון אתה נחשע, אתה ברוך הבא לעולם, לעולם התורה. אבל מתי זה נגמר? מתי אני כבר יודע שאני כבר לא במצב המתחילים? אף פעם. אז אף פעם, תשובה יפה, באמת, תמיד צריך להיות בחינת תלמיד חכם, בחינת ענווה, אבל בכל אופן, חז"ל הם כן סימנו קצת גבולות. כן סימנו. יש גבול אחד בחז"ל שמדבר על 5 שנים. מכאן לתלמיד שלא ראה סימן ברכה במשנתו 5 שנים, ששוב לא יראה. כלומר, אדם התחיל ללמוד, 5 שנים הוא לומד. אם הוא רואה שאחרי 5 שנים באמת זה עולה יפה, הוא מצליח לכנוס ידיעות, נהיית לו הבנה, מעולה. אז הוא שימשיך, יש מקום שיש מצב שהוא יגדל להיות מורה הוראה בישראל. אם אחרי 5 שנים הוא רואה שעם כל המאמץ וכל ההשקעה, זה לא, הוא לא יוצא כאן באיזושהי פריחה יוצאת דופן, אז דרכו מובטחת לו להיות אדם, איש עובד ועמל לפרנסתו בצורה טובה וקשרה, שזה גם כן לכתחילה שבו לכתחילה, אבל אם יישאר בית המדרש, סתם יבזבז את כוחותיו לריק ולא יוציא את עצמו אל הפועל. אז זה דבר אחד. יש עוד שנייה, עוד הגדרה אחת שכאן משמע ברב, שההבדל בין מתחיל לבין מתקדם, זה מי שיודע ללמוד לבד. כלומר, אם אתה פותח דף גמרא, ואתה כבר יודע לבד איך מתמודדים עם הדף הזה, כלומר, איך לקרוא את הגמרא, איך לקרוא את רש"י, מה תוספות רוצה, מה כאן הקושייה, לאיזה מקורות עוד אני צריך לפנות כדי להבין איך ליישב את הזה, איך אני סוגר סוגיה, רמב״ם, נושא כלים, שולחן, איך אני מסכם אותה. אם אתה יודע את הדרך הזאת לעשות, אתה כבר לא מתחיל. גם מי שיודע את זה, עדיף ילמד בחברותה או בחבורה ולא לבד. אבל אם אתה רק רואה דף גמרא ואתה מאבד את ה... תעזרו לי. אני לא, מימין, משמאל, אני כבר לא יודע, אבל אני צריך שיכוונו אותי, דף מקורות, ותסתכל פה ותסתכל שם, סימן שאני עדיין, אני עדיין מתחיל. כן. שם?
שלום.
שלום.
כן, רציתי לשאול הרב רק באיזה גבולות, איך אתה יודע, 5 שנים, נניח, אתה יודע לקרוא פשט, שאתה יודע, איזה מין סימן, מה זה סימן לך, ושאתה, תוך 5 שנים צריך לראות בלימוד שלך, שאתה יודע שבסדר, יש לך אזור ירוק להמשך, שאתה צריך לראות
בלימוד שלך. טוב, קודם כל את המספר 5 שנים זה חז"ל, אמרו, לא, לא אני, לא נמצאתי את זה. אתה שואל מה קורה אחרי 5 שנים?
אני... אם הם שמו גם גבולות, נניח בתוך 5 שנים,
מה אתה... כן, מה זה, מה נקרא סימן ברכה בתלמודו, שואל שלומי, אחרי 5 שנים? כן, מה אתה אומר?
זיכרון. רש"י אומר זה, לא?
רש"י אומר זיכרון, אני לא זוכר. אין לי זה. אבל אני מבין שזה... שאתה מרגיש שהוא, אתה יודע מה, אחת התחושות הכי חזקות שאתה מרגיש שאתה באמצע. כאילו, עברו 5 שנים ואתה עוד לא התחלת אפילו, אתה רוצה, יש לך גם את זה וגם את זה, אתה מאוד מאוד ככה מעוניין להמשיך, אתה לא גורר רגליים, וגם שזה הולך, אתה לומד ומסכם ורואה ברכה בעמלך, זוכר, מתקדם, לאט לאט צובר נושאים וצובר מרחב תורני, אתה גם מסוגל אולי גם להביע חלק מן הדברים, לעמוד, להגיד איזשהו דבר תורה, לכתוב איזשהו, איזשהו סיכום. זה צריך להיות, ככה הרב כותב במאמרי ראייה, בכמה מקומות, בתוכנית שלו, על הקמת הישיבה, שתלמיד חכם גם צריך לדעת לכתוב את הדברים, לדעת להרצות אותם באחרים. אז זה ככה, אחרי חמש שנים זה הבסיס, זה כדי להיות יהודי טוב. כדי לדעת הלכה, כדי לדעת איך לומדים, כדי לדעת איך לפתוח ספר, זה בסיס. מכאן ואילך, האם אתה מתאים להמשיך להתפתח, או להתפתח במקומות אחרים, זה כבר תלוי בהתפתחות האינטואיטיבית. יש גם אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים, אבל הכישרון שלהם הוא לא ללמוד וללמד, כדי לדעת ללמד גם כן צריך כישרון, לדעת להסביר, לדעת לתת דוגמאות ומשלים, יש כאלה שהכישרון שלהם זה במספרים, בפיתוח, בכל מיני דברים כאלה, אז הם הלכו להפיק אחר. אז לכן זה משהו, זה גם משהו מאוד אישי. הדבר הזה טוב להתייעץ עם מישהו, לא לקבל החלטה לבד. להתייעץ, לדבר, לשוחח, לשתף, ואז בדרך כלל מהדברים האלו עולה מסקנה ברורה. אדם גם צריך להכיר את עצמו. צריך להיזהר, לא ללכת שבי אחרי... כולם יוצאים החוט, אז גם אני אצא. מי אמר, אולי לך מתאים להישאר. כולם נשארים, אז גם אני אשאר. מי אמר, אולי לך מתאים לצאת. כל אחד צריך לדעת בעצמו. הלכן, אנחנו היום גורמים את הפסקה, לא יעזור כלום, לא אסי וטוביה ולא שום דבר. לכן, כל תלמיד חכם יושב לפני רבו, והוא עודן על המצב המתחילים. שהוא עדיין זקוק לרב לעמידו על האמת וישר בדרכי תורה, ואין שפתותיו נוטפות מור. הוא כבר חפץ שלא יהיו לו דברי תורה לעמל. כי אם לבקש בהם את הנעים והשעשוע, תיכוונה. אתה רוצה רק על ההתחלה שיהיה לך מתוק וקצפת? זה לא עובד כך. הוא מתקרב אל אישה של תורה שלא כפי המידה המוכשרת לו. ויאבד בזה או ויובד בזה את כישרונו, ואת התפתחות שכלו ויושר הגיונו, שיביאו לאחרית טובה ושמחה וגם עונג בבוא איתו. אם אדם יעמול, ירק חלב שינק משדי אמו על הגמרא, וישבור את השיניים, ויעבוד, סוף הכבוד לבוא. סוף החוכמה, העטרה, לנחול, שהוא ינחל את החוכמה, ותהיה כעטרה לראשו, ואז הוא גם ייהנה ממתיקות הדבש הזה של התורה. אבל זה צריך להיות רק אחרי המוכנות לעמל. עכשיו הרב עובר כאן להסביר את מה שהפסוק אומר, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. טוב, אז לי קוראים אייל ורד, אז יש לי אוריינטציה ברורה לשושנה. אומרים זה אותו פרח. השושנה היא היפה בפרחים. המרבת עין במראה החיצוני. שושנה זה פרח יפה, אתה רואה אותו מרחוק, יש לו פריחה יפה, מעובה כזה, נכון, עלים צפופים, צמודים. מראה בתיים ומראה החיצוני, הוד החוכמה והעונג הנמשך ממנה לכל הוגה בה, מה מזהירו ונעים. יפה מאוד. אבל לא הזוהר החיצוני הוא העיקר בקניין, או בקניין, כי אם הטוב הפנימי, השגת התוך והאמת, שיותר הוא נמשל למור, לבושם הטוב שהנשמה נהנית ממנו, ממה שנמשל לשושנה מענגת רק את החוש החיצוני. זה במשפט הקצר הזה הרב כלל כאן עולם ומלואו. ככה גם רבי יהודה הלוי אומר על חוכמת יוון. חוכמת יוון יש לה, ככה הוא קורא לה, פרחים, אבל בלי ציצים, בלי פרי. כן, היא עושה פרח בלי פרי, לא פרי. מה התכלית בלימוד תורה? מה התכלית? טוב, רבי חיים מוולוז'ין אומר, התכלית בלימוד תורה זה התורה. אין לדבר על תכלית בלימוד תורה חוץ מהתורה עצמה. התורה היא בעצם לבוש אין דמלכה, הלבוש הכי הכי צמוד להשם יתברך, זה כמו מי שלבוש בכותונת מאוד מאוד דקה, עד שקשה להבדיל בין הכותונת לבין הגוף, זוהי התורה. התורה, אנוכי השם אלוהיך, ראשי תיבות, אומרת הגמרא מסכת שבת, אנה נפשי כתבית יהבית. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את עצמי כתבתי ונתתי בתורה. עד כדי כך. אבל יש דעות נוספות, שאומרות שתכלית לימוד תורה, זה להגיע לדבקות בהשם יתברך. שתי הדעות בעצם מכוונות לאותה עניין. רק רבי חיים אומר שהתורה יש לה... היא כוללת בתוכה כבר גם את המרכיב הזה. אבל זה ברור שתכלית התורה זה לא ידע. זה לא ידע. אלא הידע הוא אמצעי להגיע לידע אחר. מה שכאן הרב כותב, השגת התוך והאמת. השגת התוך והאמת. כלומר, אם אני אנסה לצייר את זה מבחינה גופנית, אנחנו לומדים כאן. אבל הכתובת היא כאן. בסדר? כלומר, זה ברור שהמחשב יודע הרבה יותר ממני, כרגע. יש לו המון, הוא יודע. המחשב שלי ספציפית, אני לא יודע מה יודע עכשיו, אבל המחשב יודע הרבה מאוד. יש לו המון מקורות, זה שום דבר, זה כלום. נכון? אין לזה שום ערך. מה עם בני אדם שהם כמו מחשב? הם יודעים המון, קורות, ציטוטים. זה גם שום דבר. התכלית היא התוך והלב. רב צדוק הכהן בספר בצדקת הצדיק מביא, אולי הזכרנו את זה? לא זוכרים, הזכרנו את זה, יכול להיות בשיעור הזה אפילו. מביא שתי דוגמאות היסטוריות מן התנך לאנשים שהיו גדולי עולם בתורה, אבל זה היה כאן ולא כאן. מי?
קורח.
איך?
קורח.
קורח, טוב. הוא לא מציין את קורח בתור דוגמה, אני יכול להבין למה, מה?
דואג.
דואג, אחד מהם. אביר הרועים אשר לשאול, זה דואג. אביר הרועים אשר לשאול. ראש הסנהדרין. ואף על פי כן הגיע לדיוטה הכי תחתונה, סכסך בין שאול לבין דוד, רצה להפיל את שאול בפח ורצה ששאול יהרוג את נוביר הכהנים. בסוף זה, הוא הרג את נוביר הכהנים ובזה חתם את גזר דינו, ודוד המלך סוגר איתו חשבון בספר תהילים, אחד הפרקים אולי הקשים ביותר שמופיעים בספר תהילים, זה הפרק שדוד מקלל לדואג. גם אל יתוצחה, יסחחה מארץ החיים. דוד מקלל אותו שלא לא ילך לכל העולם הבא. זה דואג, והשני מי? לא מפיבושת, אלא אחיתופל, גם, בדיוק, אחיתופל. גם כן, היה ראש סנהדרין, היה חכם גדול. כאשר ישאל איש בעצת האלוהים, ככה השאלה באחיתופל, אבל הקנאה גם כן העבירה אותו על דעתו, והוא רצה להרוג את דוד. אז הנה זה דוגמאות לאנשים שלמדו תורה וידעו את הכל, אבל אומר רב צדוק, התורה שלהם, מקום משכנה היה במוח ולא בלב. זה הניסוח של רב צדוק. דרך אגב, תשימו לב שכשהתורה מצווה בפרשיות המשכן, שמות, בספר שמות, בעיקר בתרומה, תצווה, ואחרי זה ביקל פקודי, התורה מצווה על אנשים, מי הם האנשים שיכולים לבוא ולעסוק בחוכמת הבניין של המשכן, אז מה כתוב? מה התיאור? התיאור הוא, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבו. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אבל אני חשבתי שהחוכמה זה כאן בראש. מה זה חכם לב? זה בדיוק, זה זה. זה מי שיודע ולומד, ועל הלימוד הזה נופל לתוך האישיות ומעורר אצלנו את הרצון לחיות חיי אמת. בקיצור, זה לימוד שמזיז את נקודת הרצון. לא רק השכל השתנה, אלא בעקבות השינוי הלימודי שחווינו, אנחנו עכשיו רוצים יותר. וזה בעצם מה שאנחנו עושים כל יום בתפילה. לומדים תורה, לומדים, 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 לומדים תורה, כל הבוקר. ואז מגיע נגיד תפילת מנחה. אז לומדים בתפילה. ועכשיו אנחנו מדברים על הדברים הכי משמעותיים שיהודי צריך לרצות. קדושה, ודעת, וחוכמה, ורפואה שלמה לעם ישראל, ולערמוד אחרי צמח בן מזל, ורפואה שלמה וקיבוץ גלויות, וגשם. המון המון דברים שאנחנו, שיהודי צריך לרצות אותם. שזה הרצון המקורי של יהודי. וכמובן שהציפייה היא שאחרי שלמדת כל כך הרבה דברים, עכשיו הרצון שלך ייראה אחרת. תפילתך תהיה ביתר דבקות מתוך לימוד התורה שלך. למור, איך אני יודע אם אני לומד תורה טוב? לפי שאני מתפלל. איך אני יודע אם הלימוד תורה שלי פועל על הנפש וגורם לה להשיג את השגת התוך והאמת? זה לפי התפילה. לכן, באמת, זו קושייה גדולה מאוד על מי שתוך כדי התפילה הוא לומד. זה לא רק שזה לא יפה. זה לא רק שזה לא הזמן. יש זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. בזה שאתה לומד תורה בתוך התפילה, בזה עצמו אתה מראה שהתורה שלך היא יש בה בעיה, יש בה פגם. כי אם התורה שלך הייתה נוגעת לך במקורת הרצון, היית כבר מחכה לרגע הזה של התפילה שבו תוכל סוף סוף להביא לידי ביטוי את כל הדברים שאותם למדת והשתנית מהם. אז לקחת הגמרא, למדת הגמרא, מסכת תענית, למדת על הגשמים, ועל התעניות, אנחנו עכשיו זקוקים לגשם, וזאת השם הקדוש ברוך הוא, ישלח לנו חורף מבורך, ולמדת. נו, עכשיו הגיעה התפילה אחרי סדר בוקר עם מסכת תענית. לא, לא תבקש על הגשם כמו שצריך, במקום זה אתה דפדף באיזה דף. אז זה ממש הפוך על הפוך. ומה שהרב כאן נותן משל, זה בין פרח לבין ריח. חוכמת התורה היא דומה למור, לבוסם טוב. הגמרא אומרת ריח זה אחד מן ההנאות שהנשמה נהנית ממנו. כן? זה דבר שמברכים עליו. נכון, בורא מיני, בסמים, עצי בסמים, אבל זה דבר לא ממשי. כל שאר הדברים שאנחנו מברכים, כל ברכות הנהנים, הם דברים ממשיים. אכילה, שתייה, אני רואה איזה מראה שהוא נמצא. ריח, כלום, יש פה ריח טוב. מי נהנה? הנשמה נהנית. התוכן הפנימי נהנה. אז לזה בעצם משול לימוד התורה. זה לא משהו חיצוני יפה מבחוץ, אלא יש כאן איזשהו יופי פנימי שנדבק אליך. עכשיו זה יום חי באלול, אז נגיד משהו בשם אדמור הזקן. אדמור הזקן, באיגרת התשובה שלו, שמופיע בסוף ספר התניא, אומר שגם אם אדם עשה תשובה, אז העוונות נמחקים. אין מה, לא מזכירים לו את עוונותיו, שום פנים ואופן, לא, אין הזכרת עוונות. אבל אני עדיין לא קרוב. כלומר, גם אם לא מזכירים לי את העוונות שעשיתי, זה לא אומר שאני כבר קרוב להשם יתברך. משל, למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שידיו היו מלוכלכות בלכלוך. אז זה לא בסדר. אז הוא הולך ושוטף ורוחת, מנקה את ידיו מן הלכלוך. עכשיו הידיים שלו נקיות לגמרי מהלכלוך. תעברו עם מיקרוסקופ, אין טיפת לכלוך. אבל עדיין דבוק ריח לא טוב. הריח לא נעלם. הריח עדיין קיים. כדי שיהיה ריח טוב, צריך מעשים חיוביים. לא רק הסנת השלילה, אלא גם חיוב. מה עם המעשים החיוביים? אדמור זקן מדבר על הקרבת הקורבנות, כשבית המקדש היה קיים, ועכשיו שאין קורבנות, זה תענית, והוא אומר שתענית בדור שלנו זה לא טוב, אז בעצם הוא מדבר בסופו של דבר על צדקה. זה הריח הטוב שמקרב את האדם להשם יתברך. גם התורה היא מן הסוג הזה, כמובן, שהיא דומה לריח הטוב, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות היבוך, פסוק משיר השירים, חוכמת התורה דומה אל הריח הטוב הזה שנדבק לנשמה. אנחנו לקראת סיכום. הרב אומר כך, וזוהי חובת המתחיל. יש ספר חובת האברכים, חובת התלמידים של האדמו"ר מפיאסצנה, כן? הרב אומר גם כן חובת המתחיל, וזוהי חובת המתחיל השונה המתלמד לדעת שהוא צריך להגיע אל התוך, אל העומק שבתורה. וזה אולי הכלי המרכזי שאנחנו צריכים לקלוט לעצמנו. לכל דבר שלומדים בתורה יש לפחות ארבעה רבדים. פשט, רמז, דרש, סוד. ובפשט עצמו יש פשט, דפשט, רמז של הפשט, סוד של הפשט. וברמז, כל מדרגה מורכבת מארבע מדרגות בעצמה. ויש בעצם אין סוף מדרגות. ואם אדם הוא רק מלמעלה, קורא ואומר, כן, הבנתי, אז לקחת רק את החלק הכי חיצוני, להעמיק. זה מה שאנחנו עושים בכל לימוד גמרא. מחנך אותנו להעמקה. קוראים את הגמרא, ישר מה שואלים, רגע, למה זה כתוב ככה, ולמה הוא אמר ככה, במקום אחר, מה הסברה, מה הוא סובר, ולמה זה סובר, ואיך אפשר, ואיך מכירים. אתה מתחיל לאט לאט לחפור, ככה זה בגמרא, ככה זה בתנ"ך, ככה זה באמונה, ככה כשמעמיקים, דברי תורה נדבקים אל הנפש, ונהפכים לתוך ולב, נהפכים לריח במקום פרח, נהיים חלק מן האישיות. וזוהי חובת המתחיל השונה המתלמד. לדעת שהוא צריך להגיע אל התוך, אל העומק שבתורה, ושבעבורה, עבורה הכוונה בעבור העומק שבתורה, הוא צריך להיות מוותר הרבה משמחת לבבו ועינוגיו הטבעיים. כן, זה לא הולך בקלות. אתה לא יכול לרצות גם, פעם אומרים בשם רבי ישראל מסלנט, שישנם יהודים שרוצים לגמור את כל השס בלילה אחד, אבל גם לישון טוב באותו הלילה. אז זה לא עובד ככה. אתה רוצה לגמור את השעס, אז תשקיע.
יש איזושהי
מרקת
שאדם צריך לומר שהלב שלו חפץ?
כן.
משהו
משהו
אוהב. זה לא
קצת
סותר?
למה?
הוא אומר, גם אתה לא כל כך אוהב בהתחלה, וגם
אתה חסר לך. כן. אז אלעד שאל, איך אנחנו מיישבים את הממרה, אין אדם לומד תורה אלא במקום של ליבו חפץ. תשובה, כנראה שמדובר על שלבים שונים בהתפתחות. בהתחלה, בתחילת דרכו של אדם בתורה, כיוון שהוא לא מכיר כלום, אז איך הוא יודע איזה מקום ליבו חפץ אם אתה לא יודע כלום? אז תתחיל ללמוד, לומדים. עוברים את שלב א', את השלב הראשוני. אחרי שעוברים את השלב הראשוני, אומרת לנו הגמרא, עכשיו בוא תבחר לך מקצוע בתורה. הרי לא כל התלמידי חכמים הם איזה משהו כזה רב תחומי שהם יודעים הכל. יש, היו גדולי ישראל שגם זה הם היו. שהם היו גם בהלכה וגם בהגדה וגם המהר"ל, שעכשיו אנחנו מציינים היום 40 שנה לפטירתו, היה ענק בנסתר, אבל גם היה ענק בנגלה, היה הכל. יש גדולי ישראל במשך הדורות שמאירים כזוהר הרקיע המזהירים, שהם באמת היו הכל, אבל רוב רובנו זה היה גדול, אחד שגדול בהלכה, אחד שגדול באגדה, אחד שגדול בפסיקה, כל אחד עם המיוחדות שלו. איך הוא ידע להיות כזה ולא אחר? איך רב חיים מבריסק ידע לכתוב את חידושי רב חיים לשס, ורב יצחק אלחנון ידע להיות פוסק? כי כל אחד, מה שלימור נמשך. אחד נמשך יותר לפסיקת הלכה, אחד אל גמרא, ואז יש פסקה באורות התורה, שהרב אומר שחלק גדול מהבעיות של אנשים בתוך בית המדרש זה שהלכו למקום שלא צריכים להיות בו. הדרשן נהיה פוסק, והפוסק נהיה למדן, והלמדן נהיה מגיד, מגיד דרשות, והדרשן נהיה משגיח. אז אדם גם צריך להיות במקום שלו, אבל זה רק שלב אחרי. אם נחזור עוד פעם ללימודי, למשל מלימודי הרפואה, יש לימודי בסיס, ואחרי זה כל אחד עולה לוקח התמחות. אתה לא יכול להיות מומחה בהכל. אז יש פה איזשהו לימודי בסיס, 5 שנים אולי הראשונות, ואז אחר כך אדם אומר, רגע, איפה אני, איפה ליבי חפץ? פעם עשיתי איזה ניסוי עם חבורה של תלמידים, נתתי להם דף, אמרתי להם, כדי לבדוק את הנקודה הזאת, אמרתי להם, ביקשו מכם להעביר שיעור בשבת. על מה תעבירו? פתוח. אז היה מגוון תשובות, חלק רשמו פרשת שבוע, חלק רשמו אני אעביר דף יומי, חלק רשמו אני אעביר שיעור בהלכה, חלק רשמו אני אעביר פסקה בעניה, ואז התחלנו קצת לדון בדבר הזה, באמת תורש, יש כאן נטייה, זה שאמר דף יומי, הוא מאוד אוהב גמרא, והוא ככה נמשך על זה, פרשת שבוע, מאוד אוהב ללמוד חומש וכו', וכן על זה הדרך. למרות שבאמת כל החלקים מתוקים, ולפעמים זה גם כן תסכול, שאתה אומר, אני רוצה הכל, אני רוצה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, כמו ילד שהולך בחנות זה, ורוצה את הכל. אז צריך לדעת לשלש את זמנך, וגם כשאדם מתמקד במשהו אחד, ישאיר לעצמו גם זמנים לדברים אחרים, ולפעמים באמת לא הכל בבת אחת. אז יש שנה ויש שנה הבאה, ועד 120. לכן, איפה הגענו? כן, נקרא עוד קצת מעט זה, וזוהי חובת המתחיל, השונה המתלמד לדעת, הבריאות, שהוא צריך לדעת להגיע אל התוך, אל העומק שבתורה, ושבעבורה צריך הוא להיות מוותר הרבה משמחת לבבו, ועינוגיו הטבעיים. ולא ידמה
ש...
אל התוך, זה מה שהוא אמר משפט אחד קודם, השגת התוך והאמת. לא, הוא צריך לדעת שצריך להגיע אל התוך. כלומר, אדם שלומד תורה צריך לדעת שתכלית התורה זה לחולל בך שינוי פנימי. שינוי פנימי באישיות, בלב, בנפש, שתרצה דברים אחרים, שתשתוקק לדברים אחרים, שתבין את התוכן הפנימי של ה... של המסתתר מאחורי הדברים. ובשביל זה צריך להתאמץ. צריך לעמול. הבנת? זה ענה לך? לא כל כך. אתה רוצה לשאול עוד פעם?
לא, לעמול מה? אני לא תגיד, בדף מה? או משנה משהו בלימוד?
בפסקה כאן, הרב אומר, המיקוד כאן, זה המוכנות לסבול שלבים קשים בהתחלה. זה המיקוד כאן. אנחנו רחבנו את זה קצת יותר, ואמרנו, א', זה המוכנות לסבול. שלמים קשים בהתחלה. ב', זה ההבנה של לימוד תורה הוא חלק ממעטפת, שדורשת ממך גם להתקדש. דורשת ממך גם קבלת עול, שאתה מוכן לקבל גם מה שתלמד. דורשת ממך פתיחת הלב, הקשבה, ענווה, וכן על זה הדרך רצף של מידות, תפילה, שאני אזכה באמת לשמוע, ללמוד ולמד וכו'. כל הדברים האלו מביאים את האדם לזה שהוא זוכה ללמוד תורה, ופתאום הוא מרגיש שהדברים בתוכו פנימה משתנים. עד למצב שחזל מדברים על תלמיד חכם, שזה כבר נהיה ממש תורה דילי. התורה במקום להיות אני כאן והתורה שם, התורה היא שלי. תורה דילי. ולא ידמה אותו מתחיל שימצא תכף את העונג והשעשוע בתורה. כי אם יקבל עליו את מרירתה בהתחלה, מור עובר. כן? קבל את המור, אבל המור הזה צריך לדעת הוא עובר. אמנם עובר ולא מתמיד הוא המצב הזה, זה לא לעד ככה יימשך, להפך, זה עתיד להתהפך. וסוף סוף תבוא חוכמה בליבו של אותו לומד לסמכו ולעדנו. וזה אולי החוויה שאני מברך את כולנו שנזכה לה. וזה משהו שהוא, יש אותו למי שמתחיל, זה מתנה שמי שמתחיל מקבל. הפעם הראשונה שלמדת סדר גמרא, יצאת עם חיוך, רצה שהזמן עבר והבנת... הבנת, הקצות הראשון שלמדת ופענחת אותו, פסקה ראשונה בעיניי שסוף סוף המשפטים התחברו לך, משהו שהצלחת לשמוע וללמוד ולגבש אותו בתוכך לאיזשהו משהו שאתה גם מספר אותו לאחרים, זאת מתיקות שאין כדוגמתה. כשאדם מתחיל להרגיש שהתורה היא חלק ממנו, שכבר יש כאן איזשהו דו שיח ביני לבין התורה. סוף סוף תבוא חוכמה בליבו לשמחו ולעדנו וירגיש מתקע ועדנה של תורה. אבל רק מתנאי שלא יחפוץ לקרוא לדברי תורה זמירות. על זה דוד המלך נענש, שאמר זמירות היו לי חוקיך. אז הוא נענש, ולבקש בהם בעיקרם, גם בהתחלת לימודו את הצד המענג והמשעשע. כאילו נועדו הדברים הקדושים שהעולם משוטט עליהם. כן, התורה היא יסוד העולם, רק לשמח שמחה ילדותית לכל ערלי לב. איזה מין סטנדאפ כזה. או שיעור, שיעור מגניב כזה, עם כל מיני אברקות וחוכמות. זה אולי טוב כשאני יודע בשביל אולי הציבור הרחב, ואני יודע אולי בשביל איזה הופעות גדולות. אבל למלאכה ארוכת טווח, לקניין אמיתי בנפש, זה לא הכתובת. רק על ידי היגיעה וחיי צער שבהתחלה, יבואו אחר כך לדרך ההורה המזהרת וסוגה בשושנים, ומנעמת את החיים בכל עונג, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחם. כן. יפה. במשפטים האחרונים של הפסקה, הרב נותן לנו עוד איזשהו מיקוד אחד, והוא ידיעה חשובה מאוד לשלב שבו אנחנו נמצאים. גם כשקשה לנו, כן? אנחנו חווים את הקושי, צריך לשאול את השאלה למי קשה. כלומר, נגיד שהחלטתי לעשות דיאטה. בסדר? צריך לעשות דיאטה, להוריד במשקל. החלטתי, החלטה מאיפה הגיעה? החלטה מושכלת, החלטה נבונה. הגעתי למסקנה שצריך לחיות חיים בריאים ולהוריד במשקל. יפה. עכשיו, אני אחרי שהחלטתי את ההחלטה הזאת, יוצא החוצה מהמכון, יורד כאן למטה ברחוב, מה אני מריח? אנג'ל. מה אני עכשיו רוצה? עכשיו אני רוצה להיכנס לאנג'ל ולקנות איזה עוגה. אז מה אני רוצה? דיאטה או עוגה? אה? שאלה מי רוצה? אני, העליון, הצודק, הגבוה, רוצה דיאטה. ואני התחתון, בעל התאוות, רוצה לאכול. ויכוח בין שני צדדים שקיימים בנפש כל אדם ואדם. ועכשיו השאלה של כל אחד מאיתנו, מה אתה מכריע? מה אני העיקרי שלך? ההוא שהחליט לעשות דיאטה כשהוא ישב בצורה מושכלת וברורה, או ההוא שעכשיו כרגע עובר ליד אנג'ל ויריח איזה משהו, הוא לא יכול להתאפק. על זה בדיוק יושב כל המאבק. אז גם כאן, כשקשה לנו ללמוד תורה, זה לא קשה לנו באמת. הנשמה מתענגת. גם כשקשה לך ואתה לא מבין כלום, הנשמה היא מתענגת על מה שאתה לומד. קשה לצדדים החיצוניים. לאלה שלא הורגלו לשבת על כיסא וללמוד, לאלה שלא הורגלו לדברים ארוכי טווח. קשה לצדדים החיצוניים שלנו, אבל גם בזמן שהצדדים החיצוניים מתמודדים מול הקשיים, תדעו לכם, הנשמה מתענגת, נהנית ומקבלת כוח. ולאט לאט היא גם תתחיל להזריח את האור שלה, עד שהוא יפרוץ מבעד לכל המסכים הללו של הגוף. לכן אומר כאן הרב, אומר, אמנם רק השפתיים, הרי המשפט בגמרא היה, שפתותיו שושנים נוטפות מאור עובר, רק השפתיים, החלק הכי חיצוני, בפה הוא זה שהוא סופג את המרירות. אמנם רק השפתיים הן הנוטפות את המור. כלומר, הצד הפנימי של האדם, מצד הנפש, החוכמה ונטיותיה, החוכמה היא ערבה לנפש. אמנם הצד החיצוני, הכלים החומריים וההמשכה הטבעית אחר נטיותיהם, הם שגורמים שבהתחלה יורגשו המרירות והעול מהלימוד והשינון, שצריך אמנם לקבלו באהבה, בעבור התוצאות הטובות היוצאות מהסבל, לקנות חוכמה ודעת קדושים, טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. כלומר, עוד שנייה, כלומר, הקושי, אנחנו חווים אותו ברובד החיצוני שלנו, אבל בפנים, בעומק, בכל שלב, הנשמה מתקדמת ומתפתחת, ואז יוצא מהמשפטים האלו, שבסופו של דבר, עוד אינדיקציה ללימוד תורה שעשה את פעולתו, זה ההשפעה של הפנים על החוץ. נגיד אצל משה רבנו, כל כך הפנים היה בהבלטה, שזה פרץ לגמרי את הגוף. כי קרן אור פני משה, שום דבר לא הסתיר. ואצלנו, הציפייה שזה יעדן את המידות, יעדן את התחושות, את ההרגשות, יניע את הרצון, שהתורה תתחיל להניע את כל מבנה הנפש האישויותי של האדם, להפוך אותו לאישיות מוסרית, ערכית, קרובה אל השם יתברך, עסוקה בחוכמות ודעת אלוקים אמת. כן.
זאת אומרת, תמיד הרגשה של האדם, אתה מרגיש שתמיד היא עשה את התחתון שלו, ובהתחלה ביחד את התחתון שלו, הוא לא מזוכר. זאת אומרת, אם כן, הוא סובל מזה, זה מר לו.
אחרי זה, בגלל שהוא מזדקק והשמה כן השפיע, אז הוא מרגיש בצד התחתון את הנועם שבזה.
הוא יכול להגיע למצב שאפילו בצד התחתון הוא מרגיש את הנועם שבזה.
אפילו שזה חובה, כי הצד העליון אף פעם אנחנו לא מרגישים אותו, כי אנחנו מרגישים אותו, אני מרגישים אותו בהתחלה.
כן, הצד העליון מתפשט, צודק, הצד העליון מתפשט, עד כדי כך שאפשר להרגיש אותו כאן בעולם, בעולם הזה. אני לא רק יודע שלימוד תורה פועל בעולמות העליונים, אני מרגיש את זה, את המתיקות עכשיו. אני לא רק יודע שהתורה היא הכי חשובה. כשאני רואה הכנסת ספר תורה, אני רוצה לרקוד. רגליי, כמו שדוד המלך אומר, אני רוצה ללכת לאיזה מקום, עד על העסקים, לכל מיני ישיבות מלאכים, ורגליי מוליכות אותי לבית המדרש. טוב, מה אני אעשה? מה זה רגליך? הולך לבד, זה נמשך. עד הרגליים אצל דוד המלך זה הגיע. הלוואי ואמן עלינו. כן יהי רצון, כן יהי רצון ונאמר אמן. צהריים טובים. קוראים צהריים.